גימל עמוד בית. זה י' ב' עמוד ב', מצטער לה, י' ב' עמוד ב' למטה. כן, זה במשנה שמה, שתי שורות לפני הסוף, ושולה פשתנו מן המשרה. כן, זה ציטוט של המשנה. שולה פשתנו מן המשרה בשביל שלא תובד, ובלבד שלא יכוון מלאכתו במועד. זאת אומרת, למדנו שבכל המועד מותר לשלוט את הפשתן מן המשרה, זאת אומרת לשלוט, להוציא. כי אם נשאיר אותו במשרה, אז הפשתן התקלקל. אז זה מותר. זה נקרא דבר העבד. אבל היה, אסור היה לכוון מלאכתו במועד. כלומר, לשים את הפשתן במשרה באופן כזה שהזמן שבו הוא יגמור את פעולתו יהיה בדיוק בכל המועד, ואז לא תהיה לי ברירה אלא להוציא אותו מפני שזה דבר העבד. זה אסור. ואם כיוון מלאכתו, אז מה עושים? יש כנס?
הוא עבד?
מה?
זה עבד.
אסור לו להשתמש. כן, זה מה שלמדנו פעם שעברה. ואז התחלנו בדיון מה קורה עם היורשים. זאת אומרת, על מי הכנס? האם הכנס הוא על האדם, ואז אם הוא מת אין ליורשים איסור לשלוט את הפשתן, או שנאמר שהכנס הוא על החפץ, ואז גם אם האיש מת החפץ נשאר באיסור.
כנס על החפץ.
כלומר, אנחנו מכריזים, אנחנו מכריזים על החפץ הזה כחפץ אסור.
בסדר, אבל הוא לא כנס.
למשל, לא, השאלה מה, מה הכנס עשה? למשל, אם אני שוחט במה? עם סכין לא בדוקה, ואחר כך מתברר שהסכין הייתה פגומה, אז אסור לכל אדם, גם מי שרצה לבדוק את הסכין, לאכול מן הבהמה הזאת.
בסדר, זה לא כנס לבהמה.
כן, אבל אנחנו מטילים איסור בבהמה, זה הכוונה. האם הכנס הטיל איסור, או שהכנס הוא רק על האדם? כן, אז מה שנאמר כאן, שתי שורות לפני הסוף, בא מיני רבי ירמיה מרבי זרה, שאל רבי ירמיה את רבי זרה רבו, כיוון מלאכתו במועד ומת, אז הוא לא הספיק להנות בכלל מן המלאכה הזאת. מה הוא? הוא אמר לכולם, הוא אפילו סידר לעצמו לוח עבודה, הוא אומר תראו אני אשים את הפשתן בדיוק שבועיים לפני, כי זה הזמן בדיוק כדי שצריך כדי שזה ייגמר בזמן, וזה יוצא בדיוק בכל המועד, בדיוק אז יש לי זמן. וכולם שמעו אותו, ואנשים אמרו לו אבל זה לא בסדר, ואמר ולא אכפת לי. זו, בסדר? אז זה ברור. עכשיו הוא מת, כנראה זה מן השמיים, על זה שהוא כיוון מלאכתו במועד. זו אפשרות אחת, כן? לא בטוח. על כל פנים, מה הוא שיכנסו בניו אחריו? אז אנחנו מנסים לדמות את המקרה הזה למקרים אחרים.
שלום.
מברכה. מה שלומך? מזמן לא התראינו. אם תמצא לומר, יש לנו הרי הלכה שצרם אוזן בכור, כנסו בנו אחריו. כן, אם אדם לקח בהמת בכור וחתך את אוזנו של הבכור כדי שהיא תהיה מותרת באכילה, וזה דבר שאסור, שנאמר וכל מום לא יהיה בו, זאת אומרת שאסור לך להטיל בו מום לך תחילה, אלא רק אם נפל בו מום אז מותר לך לאכול את הבהמה הזאת, והוא הטיל לך תחילה מום בבכור, אז יש לנו כלל שאם הוא עשה כן אנחנו אוסרים עליו את האכילה של הבכור הזה, ואנחנו אוסרים גם על בנו אחריו.
זה
עונש.
זה
עונש לאדם שצרם את אוזן הבכור, למרות שמעיקר הדין היה צריך להיות מותר, אבל כיוון שהוא אסר על דברי התורה שאמרה וכל מום לא יהיה בו, אנחנו לא רוצים שחוטא יהיה נזכר, אנחנו אוסרים עליו את אכילת הבכור הזה. לא, הוא לא יכול לעשות כלום, זהו, הלך לאיבוד. זה כאילו שהוא שרף את הבכור שלו. טוב, אז צרם אוזן בכור, כנסו בנו אחריו. יש לנו כלל, יש לנו הלכה ש... אף על פי שהוא האשם, גם הבן שלו לא ייהנה מזה. גם הנכד. עד סוף כל הדור. החמור הזה, או הפרה הזאת, הלכה לאיבוד. זהו, אין מה לעשות. אז אומרים, שמע אולי זה משהו אחר, משום דאיסורא דאורייתא, כיוון שהוא עבר על איסור תורה, זה פסוק מפורש, וכל מום לא יהיה בו, אולי אז אנחנו קונסים אותו, אבל זה שכיוון מלאכתו במועד עבר רק על איסור דרבנן. מי אמר שבאיסור דרבנן הכנס מתפשט גם לדור הבא? אולי זה קל יותר. אז אתה לא יכול ללמוד מזה על זה. ואם תמצא לומר, אם תרצה, אפשר להביא מהלכה אחרת. מחר עבדו לעובד כוכבים או גוי ומת, כנסו בנו אחריו. אסור למכור את העבד שלו לגוי. מה? לא. מה? אסור למכור עבד לגוי, זה לא כתוב בתורה שזה אסור. זה לא בסדר, בגלל שכשהעבד הוא אצל הגוי, הוא לא יוכל לשמור שבת, הוא לא יוכל לקיים מצוות כראוי. כן, בגלל שרבו הגוי משעבד אותו. מה שאסור מן התורה זה להוציא עבד לחוץ לארץ. עבד כנעני.
אם הוא עבד כנעני, למה צריך לשמור שבת?
כשהעבד אצל הבעל בית היהודי, אז חלים כל מיני דברים. ברגע שאני מוכר, הוא כבר לא יוכל על...
למה שלא יחול?
למה שלא יוכל למכור אותו?
למה שאני אוכל למכור אותו? אתה מוריד אותו מקדושתו. הרי עבד חייב בכל מצוות, בכל מצוות שאישה חייבת בהן.
אבל אחרי שש שנים. רגע.
עבד גוי, עבד כנעני. הוא לא משתחרר אחרי שש שנים.
עבד עברי, מתי משתחרר?
לעולם לא. עד שישחררו אותו. שנאמר, לעולם בהם תעבודו.
בשום שלב אני לא יכול למכור אותו
ככה? אתה יכול למכור אותו ליהודי אחר. תודה. אבל אתה לא יכול למכור אותו לגוי. אתה מכשיל אותו בקשיים בקיום מצוות. ברור? שלא לדבר על זה שהגויים הם אכזריים יותר וכדומה. אז אתה עושה מעשה נורא, אסור למכור גוי, עבד לגוי.
אז למה זה לא נכתב בתורה בראשית התורה? מה כל כך היה כאן?
למה התורה לא עשרה את זה?
כן.
בגלל שאפשר לכאורה המכירה לגוי במצב שהתורה דיברה עליו, זה על גוי שנמצא אצלך בארץ ישראל, שמן הסתם ירא מאימת שלטונך. נכון? ואז מן הסתם גוי כזה לא יכריח את העבד הזה לעבור על דברי תורה, כי אז הוא יחטוף מן הבית דין שלנו. ברור? ההלכה הזאת התחדשה בזמן שגויים שמכרו להם עבדים היו גויים יותר עצמאיים.
ובסיטואציה הזו כן מותר למכור?
בדין תורה היה מותר. עכשיו שחכמים אסרו, אז אסרו בכלל. אסור למכור עבד לגוי.
אבל מבחינת מוסרית, למה שזה לא יהיה? כלומר, הוא ממילא עבד. נכון שאתה מקיים בו, הוא צריך לקיים את כל מיני, כמו שאמרת, מצוות של אישה, אבל הוא עבד. אז למה שלא תוכל למכור אותו לגוי?
כי יכה איש את עבדו או את עמתו בשבט, הוא מת תחת ידו, נקום ינקם. נכון? זאת אומרת, אם אדם הורג את עבדו, הורגים את הרב. נכון? זה דבר חמור ביותר, זה מראה כמה שהאיש הזה יקר. מה שאין כן, אם אדם הרג גוי, אף על פי שזה אסור, אינו נהרג. כן? אני אומר לך את זה כדי שתבין את ההבחנה בין עבד לבין גוי רגיל. כן. העבד הוא כמו ישראל מבחינת דמו. ברור? חוץ מדין יום או יומיים, שיש לזה סיבה מיוחדת. הוא לא רוצה, זה אחד שקנו אותו.
קנו אותו.
יש גוי, קנו אותו. הוא הופך להיות עבד של ישראל. איך קנו אותו? או בכסף, או בשוויה, כל מיני אופנים יש. או שהוא נולד לעבדים שלי. הוא בן של העבדים שלי, אז גם הוא עבד. ברור? בקיצור, האדם הזה הוא קנוי בגופו לאדוניו, והוא חייב במצוות. ברור? ברגע שישחררו אותו, דינו יהיה, מה הוא יהיה?
יהודי.
יהודי. יהודי גמור. ברור? אבל אסור לשחרר עבדים סתם, אבל יש אפשרויות לשחרר עבדים. על כל פנים, חכמים כנסו. אדם שמחר את עבדו לגוי, כנסו אותו שהעבד יוצא לחירות. כן? ואז יבוא הגוי, הקונה, ויתבע ממנו את הכסף בחזרה. כן? שילמתי לך כסף, הנה, הוציאו אותו לחירות. זה כנס. עכשיו נגיד שאדם מחר את עבדו לגוי, ולפני שהגוי הספיק לקנות את העבד במשיכה, מת המוכר. המוכר היהודי שעשה את העבירה הזאת עבר. האם כנסו את הבן אחריו או לא? כלומר, האם העבד יוצא לחירות בכל זאת או שלא? ההלכה היא, מה?
זה לא מדיוק.
אבל ההלכה היא שבכל זאת הוא כן יוצא לחירות, והגמרא מסבירה למה. למה? משום דכל יומה מפקלה ממצוות. כי גם יש טעם אחר, שכל, זה לא משנה, כן? אם זה, זה לא מצד האחריות או העבירה על דאורייתא, האחריות של האב או, או האחריות על דאורייתא, או שהוא עבר על דאורייתא. יש פה בעיה אובייקטיבית, שהעבד הזה לא יוכל לקיים מצוות. לכן זה סיבה עצמית לשחרר את העבד גם בלי כנס.
ואז כשמשוחרר בצורה כזאת, למה
הוא עובר? יהודי. כן. אבל הכה מהי? אבל כאן, במקרה שלנו, אנחנו חוזרים כאן למקרה שלנו, של מי שכיוון מלאכתו במועד ומת, מהי? מה יהיה? כלומר, האם נקנוס את בנו אחריו, שיהיה אסור לו להשתמש בפשטן, או לא? ברור? כי יש לנו שני מקרים שאינם דומים. כן, צרם אוזן בכור, ומה הדבר השני? מחר עבדו לגוי. כן, מחר עבדו לגוי. רגע, יש עוד מקרה שעבד יוצא לחירות בעל כוחו של האדון, כשהוא מוציא אותו לחוץ לארץ. כן. אדם שמוציא את עבדו לחוץ לארץ, העבד יצא לחירות. נכון. שנאמר, לא תסגיר עבד אל אדוניו, אשר ינצל אליך מעם אדוניו. מה זה אליך? מחוץ לארץ לארץ ישראל. מה? אנחנו לא רוצים לגרום לאדם לצאת לחוץ לארץ. הרי העבד אין לו ברירה, הוא עושה מה שרבו אומר לו, אז רבו יכול בגלל זה להכשיל אותו לצאת לחוץ לארץ.
הוא לא מוציא אותו מעבדותו, הוא רק שולח אותו לחוץ לארץ.
שולח אותו, גמרנו, זהו. מה פתאום הוצאת אותו לארץ
תמיה? למה הוא יותר גרוע מיהודי כשעל העסקה הוא הולך לחוץ לארץ?
זה גם לא בסדר, אבל היהודי הוא בן חורין לעשות את זה.
הרב, זה אומר שחוץ לארץ יהודים לא יכולים
לקנות
עבדים?
לא, מותר, אבל הוא לא יכול להוציא עבד מחוץ לארץ, מארץ ישראל לחוץ לארץ.
אז איך יקנה אותו?
הוא יקנה עבדים מחוץ לארץ. מה, מה הבעיה? יקנה עבדים מחוץ לארץ.
ויש
לו
אותו דין?
מה? הוא עבד כנעני. כן, כן, אותו דבר. כן, אז הוא עבד. אז זה עובר לירושים שלו. זה עובר בירושה, העבדים. שנאמר, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה. אז העבד יגיע לארץ ישראל.
ואז אסור לו.
כן. ואז אסור לו. ואז ברגע שיצא, יצא לחירות.
עכשיו
מן הסתם, שאלה
אגב, יש בכתבי היתדות של אוגרית. אתם יודעים מה זה כתבי היתדות של? מהתקופה של אברהם אבינו. כן. אז שמה, או אפילו מלפני כן, יש שמה תיאור של שבטי החבירו, שיש אומרים שזה העברים. כן. אז שמה מלכי כנען האזוריים מתלוננים על החבירו, וגם מלכי חטא חבירו, כן? הם אומרים, הם לא בסדר, כל פעם שעבד נמלט אליהם הם לא מסגירים אותו. מעניין, לא בסדר, הם עוברים על החוק הבינלאומי כביכול, כן? ויש גם בהתנהגות של האבות, רואים שכל פעם שנותנים להם משהו, שהם נותנים משהו, אז להם נותנים עבדים ושפחות וגמלים וחמורים וצאן ובקר, והם נותנים רק צאן ובקר, גמלים וחמורים. עבד ושפחה הם לא נותנים. יותר מזה, אפילו כי יעקב אומר לישב, ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, ויש לך להגיד לאדוני. ומה הוא שולח? שור וחמור וצאן ובקר. זהו, עבדים הוא לא נותן לו. כן? מאוד מעניין. אז זה מתאים באמת לתיאורים האלה. רצה להגיד משהו, סליחה.
אם הבן בחוץ לארץ ובעל הבעל, האדון בארץ נפטר.
כן. איפה העבד? זו השאלה. איפה היה העבד?
הוא העבד בארץ.
היה בארץ. אז אסור להוציא את העבד. הוא רוצה להשתמש בעבדו או שיעלה לארץ?
כדי כך.
כן. יכול לתת פקודות מחוץ לארץ לעבדו, אבל זה משהו אחר. הוא לא יכול להוציא אותו לחוץ לארץ.
פקס.
כן, יש עבדים מאוד מלומדים. כן. זה אגב עוזר לפעמים העבדות כדי לפתור מספר בעיות. עכשיו רק הבוקר אני חשבתי איך לפתור בעיות של גיור המוני.
כן.
לקנות את כולם לעבדים.
כולם עבדים ואחר כך משכן.
כן. אין בעיה שהוא צריך להתגייר לשם שמיים וכל מיני דברים כאלה.
זה קושר את כל הגיור. כן. תהליך הגיור, נכון.
מעניין.
זה הבעיה שיש בעיות מפניה?
אף אחד לא עשה את זה עד היום, כן? הרבנות כנראה לא תסוס לעשות דברים כאלה.
לפני שאתה קונה אותו, מה הוא?
הוא גוי. אתה קונה גוי. אתה קונה גוי. מה? אתה נותן לגוי סוכריה, ואתה אומר, על ידי סוכריה זו, אני קונה אותך לעבד. בפני שני עדים, כותב שטר מחירה. הוא אוכל את הסוכריה, הוא העבד שלך. מיות השעה, הוא חייב בשמירת שבת. לטבול, לטבול לשם עבדות.
מה זה השחרור?
שחרור? אתה כותב לו גט שחרור.
כן, ואז מה הוא הופך?
יהודי.
יהודי? בכל דבר.
נכון.
אבל זה לא תהליך גיור רגיל.
אגב, אתה צריך למול אותו. אני ראיתי עדיין סידור מודפס בצפון אפריקה, שבו יש כל מיני ברכות, בורא פרי העץ, המוציא לחם מן הארץ, על הרעמים ועל הברקים אומר שכוחו גבורתו בא לעולם, עמל את הבן מברך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על המילה, ואם זה הבן שלו שהוא מעל הזה וציוונו למול את הבן, עמל את העבדים מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו למול את העבדים. מודפס בסידור.
כלומר, עשו את זה.
כן? סידור שהודפס לפני לא הרבה זמן. 150 שנה, משהו כזה. למול את העבדים. אתה לדעת, כן.
אז רגע, עכשיו...
כפי שאמרנו גם שבוע שעבר, זה פותר גם בעיות של ממזרות לפעמים. דברים האלה, כן. כן. מה אתה רוצה? תדבר.
עכשיו, מה קורה עם עבד עברי?
עבד עברי.
בקניית עבד עברי הוא לפני גל
יהודי, נכון? עבד עברי הוא תמיד עברי, הוא יהודי. יהודי בלפני, יהודי בתוך, יהודי אחרי.
אבל הבעיה בעצם לא כשמדובר פה על גוי שאתה רוצה לגייר ואתה רוצה להשתמש בטריק הזה, אלא מה קורה כשמדובר פה על יהודי, על ספק יהודי.
ספק יהודי.
יהודים חדשים למשל שיש פה היום.
ספק יהודי, אז אתה יכול לעשות קניין על תנאי. אם אתה גוי, הרי אתה עבד, ואז אתה משוחרר. כן? ואם אתה יהודי, אין בכך כלום. זהו. אתה יכול לעשות כזה דבר.
גם השחרור יהיה על תנאי.
גם השחרור יהיה על... כאילו מעשה קוף.
יום אחד
שלו דוד,
שישחרר,
הוא צריך מילה ותבילה. מילה ותבילה. כן. לא, האמת היא ככה, עד 12 חודש אפשר שהעבד יסרב למול. כן, יכול לסרב למול ולטבול, ואם הוא לא מצליח נגיד להביא אותו לידי טבילה ומילה, אז הוא חייב לשחרר אותו.
ואז מה הוא?
גוי.
נשאר גוי.
נשאר גוי. 12
חודש.
מה?
רק בגלל המילה והטבילה, אז משהו
כזה? לא, מילה וטבילה, כי זה הופך אותו לעבד. לעבד עברי, לעבד כנעני, סליחה, עבד כנעני זה גוי שנקנה ומל וטבל לשם עבדות. מובן? טוב. אדם ממזר, מה יעשה? ייקח גויה, יקנה אותה לשפחה, ואז היא מותרת לו, כי שפחה מותרת לממזר, ואז הילדים שלו ייוולדו, יהיו עבדים, הוא משחרר אותם. הם יהודים, קשרים. היו מקרים כאלה, אגב. למעשה, הלכה למעשה, מובא בשוק יחין ובועז. מובא. מה?
גם בימינו לבטל את מוסד העבדות.
מוסד העבדות, אף אחד לא יכול לבטל אותו. באופן עקרוני, באופן מעשי אפשר לבטל אותו. אפשר לעשות תקנה שאוסרת לקנות עבדים. אפשר. אפשר גם להגיד שכיוון שהיום רוב המדינות בעולם ביטלו את העבדות, אז מדינה מלכותה. מדינה מלכותה, אסור לקנות עבד. ואז יוצא לכזה שאדם שיקנה עבד, אפשר להגיד אפילו שהקניין לא יחול, כיוון שהמלך עושה. רק צריך לברר אותו. טוב.
אני שואל מבחינה הלכתית, מכיוון שיש מדינות בעולם, אולי לא רשמית, אבל בהחלט...
בערב הסעודית עד עצם היום הזה יש עבדים. יש עבדים, כן.
ושאלה באמת מבחינה הלכתית, אין מקום לבטל מבחינה הלכתית את המושג הזה.
אפשר לבטל, למה לא? יש מקום לזה. עבדות זה דבר רע.
אבל מצד שני יש פה פתחון לכל מיני.
אז אפשר לשמור את זה בשביל מקרים מיוחדים. לא חייבים להנציח מצבים מקולקלים. כן? התורה דיברה על העבדות בתור נתון היסטורי, זאת אומרת, יש עבדים, מה עושים עם זה?
אז זה קצת מוזר שאין איזה פרק זמן שהוא צריך להיות עבד.
מה?
הגוי?
תפילה ומילה.
לא בסדר, אבל תשכח שאסור לשחרר עבדים.
מה, מה אסור שאסור?
אסור, שנאמר לעולם בהם תעבודו.
אז אבל שחרור נעשה כאן כדי ליצור סיטואציה חדשה.
השאלה היא אם זה תמיד מותר, לא תמיד אנחנו מתירים שחרור עבדים. אז זה צריך שיקול דעת. מה, איזה עבדים משחרר ואיזה לא?
שיקול דעת?
לא, צריך שיקול דעת, למשל לצורך מצווה מותר לשחרר עבד. עשירי מניין, יש לך 9 אנשים והעבד ועוד מעט עם השקיעה, אין מה לעשות, אין לך מניין, מה אתה עושה? משחרר את העבד. יהודי מוצא לפי מניין, לא? זה אין מה לעשות, יכול לקנות אותו כעבד עברי אם אתה רוצה, לשש שנים, אבל אז תצטרך להזיע עד שיסכים למחיר. כן, יש מחלוקת בגמרא אם עבדים רוצים חירות או לא רוצים חירות. יש אומרים שכל עבד רוצה חירות. השאלה היא ככה, כלומר, האם אפשר, זה בדין של זכין לאדם שלא בפניו, האם אפשר לזכות לעבד חירות בלי שהוא ידע? אז יש אומרים שכן, בגלל שהרי זה זכות לו, וכל עבד רוצה חירות. יש דעה שאומרת שלא כך, שכל עבד מעדיף את חיי ההפקרות של העבדים. זיל הלב. מבנה שהשפחות מופקרות. חיי העבדות, חיי הפקרות. אז נוח לו בהפקרות. כן, יש גם צד כזה. טוב, אז מה התשובה באמת? פה אנחנו כן בשאלה. החמאי, אומרים, גברא קניס רבנן ועלתה. אם לומר שהאיש נכנס על ידי החכמים, הרי הוא איננו, כי הוא מת. עוד אילמה, ממונה קניס רבנן. אולי חכמים קנסו את ממונו, והאיתה, והרי הממון קיים. כן? אז אמר לו, מי אמר לו? רבי זרע. כן? רבי זרע ענה לשאלה של רבי ירמיה. תני תורה, הרי זו משנה מפורשת. בנושא אחר, מסכת שביעית. שדה שנתכווצה בשביעית, מה זה נתכווצה? הורידו את הקוצים. ניקו אותה מן הקוצים. תזרע למוצאי שביעית. מותר מיד אחרי השמיטה לזרוע אותה. ניטייבה או נידיירה, ניטייבה הכוונה שזיבלו אותה, נידיירה הכוונה שהעבירו בהמות כדי שיזבלו את השדה, לא תזרע למוצאי שביעית. ואמר רבי יוסף ברבי חנינה, נקטינן, היטיבה ומת בנו זורע. על מה אם כן אתה רואה? לדידה כנסו רבנן, אותו כנסו חכמים, אבל לברא את בנו לא כנסו רבנן, חכמים לא כנסו. החנמי גם פה נאמר, לדידה כנסו רבנן, לגבי חול המועד, לברא לו כנסו רבנן. כן? זה אותו עיקרון. זאת אומרת שהוא משווה שביעית לאיסור חול המועד. זה מצאנו כמה משניות שמשוות. אז גם פה הוא אומר, כיוון שאיסור מלאכה בשמיטה בזמן הזה, ועל כל פנים המלאכות האלה שנעשו שם הם מלאכות דרבנן, אז אנחנו קונסים אותו ולא את בנו. אז גם פה לגבי חול המועד, כיוון מלאכתו במועד, נקנוס רק אותו ולא את בנו. זה פשוט לא? אמר רבי, נקטינן, כלומר אנחנו פוסקים, תימא טהרותיו ומת, לא כנסו בנו אחריו. מה זה תימא טהרותיו? יש לנו כלל, אדם שמטמא טהרות של חברו. טהרות למשל, יש לי תרומה, יש לי תרומה, תרומה מותר לאכול אותה רק אם היא טהורה, אם היא טמאה אסור לאכול אותה. בא אדם, לוקח שרץ רטוב ומניח על גבי התרומה. הנה עכשיו 2 טונות של גזר של תרומה הלכו לאיבוד, אפשר לעשות עם זה כלום, צריך לשרוף את זה.
אבל צריך לגעת בכל...
לא, אם הכל רטוב, אם הכל רטוב אז יש מגע כללי, ריפש, הרס לו 2 טונות של גזר יקר, של תרומה. אז זה נקרא היזק שלא ניכר, כי הרי הגזר עדיין קיים. אף על פי כן חכמים גזרו שאדם שעושה את זה כן צריך לשלם. כן? זה כנס של חכמים, למרות שמדאורייתא הוא לא עשה כלום, לכאורה רק מגע, אבל מדרבנן, כדי שאדם לא ילך ויתמא את העבודה של חברו, קנסו אותו.
מה זאת אומרת? אבל זה
אי אפשר לתאר את זה לעולם, אז הוא צריך לשלם לו 2 טון גזר, כאילו שרף לו 2 טון גזר. בסדר?
אז למה אף על פי כן? מה זה אף על פי כן?
להטביל את הגזר לא מועיל, טבילה זה מועיל לכלים או לאדם.
למה אף על פי כן?
מה? כי לכאורה הוא לא עשה לו שום נזק. נזק זה על דבר ממשי, לא על דבר דיני.
אבל אתה לא יכול להשתמש בגזר כתרומה, זה 2 טון.
כן, אבל אם אתה רוצה, תעבור עבירה וכן תאכל. זאת אומרת, זה שאתה לא אוכל את הגזר, זה רק בגלל שאתה שומר מצוות, שאתה לא רוצה לאכול גזר שנטמע.
בונים את הדינים על המצוות.
זה נכון. לא, אנחנו לא בונים את הדינים על המצוות. נזק זה נזק ממשי פיזי, זה נקרא הגדרה של נזק. נזק שהוא נובע מהיחס שלי אל הדבר, זה לא נקרא נזק. לא, זה לא מועיל, זהו.
רגע, זה משנה אם מי שעשה את העבירה הזאת, אם זה יהודי או גוי, מבחינת הנזק?
לא חושב שזה משנה.
אז אם ככה, מה נפקא מינה?
אבל אתה באת ותימת לי את כל הגזר. הגזר הזה עכשיו לא ראוי לשימוש, אין מה לעשות, צריך לקבור אותו. אז עכשיו,
גם לא בענה?
אסור בענה, הכל. קוברים את הגזר, נקודה. עכשיו, מה עושים? אז אדם שעשה את זה, אף על פי שמדאורייתא לא היה צריך לשלם כלום, כיוון שהגזר קיים, אף על פי כן חכמים גזרו שבמקרה כזה היזק שינו ניכר, בכל זאת יש מו נזק וישלם. עכשיו, מה יהיה עם בנו? הבן של המתמה, המתמה עצמו מת, מת ונשאר בנו. האם בנו גם יצטרך לשלם את החוב הזה או לא? התשובה היא לא. כן? נקטינן, תימא את הערותיו ומת, לא כנסו בנו אחריו. מה הייתה אמה? לא, למשל, אם האבא שלו שרף גזר, אז הבן כן צריך לשלם. אז מה האפליה הזאת? מה?
היה צריך כן להיות.
כן, למה? היזק שלא ניכר, לא שמי היזק. כלומר, כי מעיקר הדין פטור מזה.
קשה
לבנת,
זה לא
ניפה,
אבל אתה באמת פשוט מילון גזר. אתה
לא מאבד,
אתה לא אוכל את הגזר.
אתה תאכל, מה זה בעיה שלך שאתה דתי? לדידי כנסו רבנן, דברי לא כנסו רבנן.
זה לא הגיוני משהו.
סליחה רק רגע, מה לא מובן כאן? איזה כשלא ניכר, כן, האמת היא צריך להבין שזאת מחלוקת במסכת בבא קמא, וזה במסכת גיטין גם כן. האם איזה כשלא ניכר שמי היזק, או איזה כשלא ניכר לאו שמי היזק? למשל, אדם עבד עם פרה אדומה, לקחתי את הפרה האדומה שלך, שמתי עליה עול וחרשתי תלם אחד בלי לשאול אותך כמה עולה פרה אדומה?
50,000 דולר.
המון כסף. פרה אדומה שחרשו בה
סולה,
אז היא שווה כמו פרה רגילה, נכון? כי הרי היא כבר לא יכולה לשמש כפרה, כי פרה אדומה, נכון?
אנחנו שוחחנו על זה פעם, לאו דווקא בנושא הפרה, בנושא הצ'קים.
נושא הצ'קים זה משהו אחר. אם אני קורא לך את הצ'ק, אתה קיבלת צ'ק, קראתי לך אותו, חתיכות, חייב לשלם לך או לא? זה כבר נושא אחר, זה דיני גרמה.
לא, אתה יכול גם להגיד אם יש פה איזה כהן
איזה.
אבל
יש
שילומים,
אפשר
תקן. רגע,
הנושא של הצ'ק.
כן.
אתה גם יכול להכניס את זה לנושא של
איזה. לא, בצ'ק יש פה סכום כסף גלוי שעבד, כן? היה 10,000 שקל, כאן אין 10,000 שקל, ברור?
אבל הוא לא עבד.
זה עבד. נגיד, אז אתה מחייב אותי עכשיו לטרחה יתרה, אז יכול להיות שתתארך בעצמך, או לשלם לי על הטרחה, אני יודע מה. מה? כאן מדובר על משהו אחר, שכל הסיבה של הנזק היא סיבה דינית, לא סיבה ממונית.
שמה?
והוא שדין תורה שבהמה כזאת שפרה אדומה היא קשרה רק אם לא עלה עליה עול. נובן?
זה שקרמת נזק.
הנזק הוא נזק שנובע מן הדין, מזה שהכהנים במקדש לא הסתכלו עליי אם אני אביא להם פרה כזאת.
בסדר, אבל השאלה היא כזאת, יש פה סתירה בגמרא. מצד אחד הגמרא במקרה של האבא מקבלת את זה כנזק,
כן,
מצד שני במקרה של הבן היא לא מקבלת את זה כנזק.
נכון.
צריך להחליט. או שזה, אם זה בא, אם זה נזק בגלל הדין, אז זה או כן נזק או לא.
תשובה לשאלתך.
כן.
זה לא נזק, זה קנס.
בנושא של האבא.
בדיוק. זה מה שאומרת. לכן אומרת הגמרא, מה הייתה מה? היזק שלא ניכר, לש מהיזק.
למה קנס לא?
אבל האמת היא שזאת מחלוקת מסכת גיטין. לפי השיטה אומרת שזה כן נקרא נזק, אז גם בנו יצטרך לשלם. יפה. אבל אנחנו כנראה פוסקים הלכה, לפחות לפי הסוגיה כאן, שזה לא נקרא נזק, ולכן רק הוא משלם ולא בנו.
ולמה קנס לא עובר?
כי קנס זה אישית כלפי אותו אדם.
זה רשעות פרטית
נור. כן, לפעמים אנחנו מעבירים את זה גם לבנו, למשל במקרה של צרם אוזן בנו או במוכר עבדו, כי יש סיבה מיוחדת שם. כן? בסדר?
אדם, לפי דין תורה, אדם שמתקבל ירושה,
כן,
הוא ובירושה יש גם קנסות, לא משנה כרגע אם זה קנס מחנייה או קנס עירייה או לא משנה מה. כן. הוא צריך לשלם את
הכנסות? כן, צריך לשלם, אבל רק מן הרכוש שהוא יורש. זאת אומרת,
הוא לא יורש?
הוא לא יורש את כל חובות אביו. לאביו נגיד לא היו נכסים, היו לו רק חובות. כן, אבל עכשיו הבן קונה שדות, הוא לא צריך לשלם את זה. כי הממון הזה משועבד לתשלומי הנזקים וכדומה.
צריך שיהיה קשר ישר.
בדיוק.
אז מי שהזיק לפרד הוא לא צריך לשלם?
מי שהעלה עול, כן, על פרה אדומה, מידי אורייתא לא צריך לשלם, מידי רבנן צריך לשלם. אבל בנו לא ישלם. כי התורה חייבה נזקי ממון רק הדבר שהוא נזק של ממון. ולא של הקפדה דינית.
ממש. נקרא נזק ממש.
כן, יש דיון אחר לגבי דיני חציצה במקווה. כן? מתי לכלוך חוצץ במקווה? בדבר שהוא רובו ומקפיד. רובו ומקפיד. למשל רוב גופו או רוב שערותיו התכסה בחציצה הזאת, ולא די בכך, הוא צריך שזה יפריע לו, שהוא יקפיד על כך. אבל אם זה רובו אבל אינו מקפיד, או מיעוטו ומקפיד, נגיד יש לו כתם קטן אבל זה מפריע לו, אז זה מיעוט, אבל המיעוט הזה הוא מקפיד עליו, זה מפריע לו, הוא לא רוצה שהכתם הזה יישאר, אז זה חוצץ, אבל מדרבנן.
חופש גדול להחליט אם זה
חוצץ. נכון. עכשיו, נשאלת השאלה, זו שאלה ששאלו את רבי חיים מבריסק כשהוא הילד קטן. שאלו אותו, אחר כך יוצא שמשעה שזה מדרבנן כן חוצץ, נגיד רובו שאינו מקפיד, זה חוצץ מדרבנן, נכון? אז עכשיו הוא יקפיד על זה. אז זה הופך להיות דאורייתא.
ואז מה?
אז איך אתה יכול להגיד שזה רק דרבנן? אם יש רובו הוא מקפיד, זה דאורייתא. זה כל סוגיה אחרת.
זה
עכשיו, רובו שאינו מקפיד או מיעוטו הוא מקפיד, זה דרבנן. אבל ברגע שרובו ואינו מקפיד זה אסור מדרבנן, אז הוא יקפיד על זה כדי שהוא יוכל להתבלו במקווה. זאת אומרת שזה הופך להיות דאורייתא. מה? זה הקפדה דינית. זהו, זה הכוונה, זה הקפדה דינית. הקפדה דינית אינה נחשבת כהקפדה לעניין זה.
אז למה אז כן יכול להתבול
במקווה?
אם הוא מקפיד?
לא, כי הוא מקפיד רק בגלל הדין. רק בגלל הדין, אז זה הופך להיות רק איסור דרבנן. זה לא מאוס בעיניו, הוא אומר, אני מצידי דווקא הייתי נשאר עם כל הלכלוך הזה. אבל החכמים אמרו שכיוון שזה מכסה את רובי, אז...
ובחינת דין תורה כן יכול לתבול?
כן.
אז ידע לנו שלום.
כן, זה משהו ענף. שהקפדה דינית זאת לא הקפדה. שלום וברוך, והוא הביא כמה ראיות לזה.
הקפדה דינית?
לא נקראת הקפדה לעניין זה, כן?
למה? כי זה לא בא מתוך...
מה?
מה זה יכול לתבול?
לא, ואז זה רק חוצץ מדרבנן ולא מדאורייתא.
כי זה...
וזה השלכות במקרים...
בגלל שזה לא
מתוך
עצמו,
זה לא משהו... זה לא, הוא באמת לא מקביד, החכמים מקבידים בשבילו, כן. שלום, טוב, איפה היד? אז זה, לכן, לדידי קנצו רבנן, לברי, לא קנצו רבנן, זהו.